שלום למאזינות, למאזינים. אנחנו בעונה חדשה של הפודקאסט לענייני משפחה מבית המדרש ומגדל עוז. אני כרמית פיינטוך. אני רמית הרבה שנים בבית המדרש ורבנית קהילת אילנה דחיי בירושלים. פה איתכם בנושאים חדשים שקשורים לשנה הזאת וקשורים בכלל לענייני משפחה. שלום הדס.
שלום.
שמחה להריח אותך בעוד פרק של הפודקאסט. בפעם הקודמת ככה דיברנו די אישי על חיינו כאימהות לילדים מיוחדים, מיוחדים קשה, מיוחדים לטובה. והיום נקדיש את הזמן שלנו ככה ליחס של חברה ולקהילה. בשביל הגילוי הנאות וגם משמח שאנחנו בעצם חברות באותה קהילה.
נכון.
ואני זוכה ככה לראות את תפארת ואתכם, כולכם, כל שבת. וגם יש לנו הרבה מחשבות משותפות על הדרך הזאת.
כן.
של קהילה בכלל ושל של משפחה מיוחדת בתוך הקהילה. אז הנה זכינו ואנחנו ממשיכות את השיחה.
כן.
בתקווה שזה ככה באמת יעורר עניין ומחשבה גם לאנשים שנזקקים לזה מהכיוון הזה, וגם באמת רובנו, אני חושבת, חברים בקהילות, אז על האספקט הזה. אז תודה שבאת.
אז אולי אני אתחיל אולי בחוויה המאוד מעניינת שהייתה לנו עם תפארת, כשהגענו לעיר. עברנו מיישוב קטן לעיר הגדולה, ובעיר הגדולה יש אנשים שיושבים, מתניידים על כיסא גלגלים. ואני ממש, אני לא אשכח את זה, תפארת הייתה בת 3, והיינו הולכים נגיד לגן שעשועים, או היינו הולכים ברחוב, ותפארת הייתה ניגשת לכל אדם עם כיסא גלגלים או הליכון. זה היה תופס לה את העין, שזה נורא מעניין, כי היא לא ישבה על כיסא גלגלים באותה תקופה. היא לא התניידה על כיסא גלגלים, וזאת הייתה חוויה מאוד מאוד טובה, כאילו שפתאום הרחוב הוא מלא בדברים כמו, הרגשתי שהיא כמו מגנט כזה שקשורים אליה, שהיא מסמנת אותם כרלוונטיים, וגם זאת חלק מהחוויה של ההגעה לקהילה.
אז עוד רגע לפני, רק להגיד שבאמת יש משהו בעיר גדולה שאנחנו חיות בה, שהוא נורא נורא מגוון.
כן.
רואים הכל.
לגמרי.
וכמה זה מאפשר, אני בא לי להגיד, כי זה כבר פרק שאנחנו מדברות גם קצת, אולי אפילו במבט קצת ביקורתי, על חברה ועל התנהלות חברתית. אז הנה נקודה ראשונה שאת אומרת, והיא נורא שמחה, שבמקום הומוגני יש אנשים, כל חריגות כאילו, היא מרגישה חריגה.
היא מאוד ייחודית.
כן, ואולי זו הרגשה לא נעימה. הרגשה בודדה, ומה שאת מתארת זה אינטואיטיבית.
כן.
כן, ילדה בת 3, היא יודעת, פתאום רואה את זה ושמחה בזה, שהיא כן. לא לבד.
כן.
זה לא, הייחודיות הזאת לא שמה אותך בודדה, אלא יש בעיר כל מיני אנשים.
נכון. וגם במובן, כאילו, אפילו לא הייתי מגדירה את זה, את יודעת, איזה חברים לצרה או משהו, לא כזה. כאילו, בחוויה, גם היום, מאוד מאוד סקרנית. ומאוד שמחה בשבילה במפגש הזה. כאילו, זה מפגש שהוא נורא, כאילו, כמו כזה עוד אחים. וזה נכון, זה כאילו
זיהוי שלה.
ממש, ממש. אז אני אגיד שגם המעבר מיישוב קטן וככה, שכולם מכירים את כולם ועוטפים לעיר, יש בו גם בשביל משפחה עם התמודדויות, יש בו גם את להיפרד מחלק מהמקורות תמיכה. גם גרנו ליד המשפחה. אז בתוך המעבר לעיר, אני יכולה להגיד שהקהילה שלנו, הבית כנסת שלנו, הוא מקום מאוד בשבילנו, ובעיקר בשביל תפארת, וזה כל מי שנמצא בבית כנסת, לפחות בעזרת נשים, גם
יודעת.
עדה לזה, שזה מקום מאוד מאוד מרכזי. אני חושבת שזה מאוד מעניין, כי ילדה עם צרכים מיוחדים, היא כאילו, הרבה פעמים אנחנו שמים את החינוך הדתי קצת בצד, יש לנו סדרי עדיפויות אחרים. אנחנו לא בוחרים את הבית ספר לפי הרמה הדתית שלו, גם לא את הגן, ואני בוודאי ובוודאי אני, כשאני חושבת על תיכון או על הלאה, זה כאילו לא הדבר הראשון, לכאורה.
יש כל כך הרבה התמודדויות.
כן, כאילו צריך למצוא את הבית ספר המתאים מהבחינה הזאת ומהבחינה הזאת. וזה עוד הרבה לפני הבחירה, כאילו, באיזה חינוך דתי תקבל. ומצד שני, בשביל תפארת, העולם היום של הבית כנסת הוא חיבור לאיזה עוצמה. כאילו היא מאוד אוהבת תפילות, היא מאוד אוהבת שירה, היא מאוד אוהבת להיות חלק מזה.
אני שמעת אותך אומרת ככה, באמת על ההקשר שבית כנסת נותן עוגן, אז אני אגיד את זה רגע בשני כובעים, כאילו גם כאימא שהתמודדה הרבה שנים ככה עם להביא ילד עם צרכים מיוחדים לבית כנסת, וגם בכובע הרבני שלי היום ועם החלום של הקהילה הזאת. אני חושבת שהרבה פעמים יש בבית כנסת חוויה חברתית חזקה, שגם טוב, אנחנו שמחים להיפגש עם אנשים, והרבה פעמים מגדירים את עצמנו דרך, גם דרך קהילה, ובבית כנסת באמת קורים הרבה דברים חברתיים, שאני רוצה רגע להתבונן בהם בהקשר הזה.
כן.
אני חושבת, אני אגיד את זה דרך הבגדים, אבל זה משהו יותר עמוק. אנחנו באים במיטבנו, כן? במיטב מחלצותינו, ואנחנו עושים את זה, זה בסדר, כן? אנחנו רוצים לראות טוב. אני חושבת לפעמים שיש גם מחיר לדבר הזה, כי זה דברים מאוד מאוד סמויים, אבל לבית כנסת אנחנו באים בטוב, והמשפחה שלנו כאילו צריכה להיות שלמה, והחיים שלנו צריכים להיות מוצלחים וטובים. אנחנו יודעים שזה אשליה, זה ככה קליפה כזאת שהיא גם משמשת אותנו, אבל היא גם מזיקה לנו בכל מיני הקשרים. מה קורה כשמשפחה לא שלמה, מכל מיני סיבות. מה קורה כשאין אבא או כשאין אמא או כשאין המון 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 שאלות. זה לא רק התחום שאנחנו מדברות בו. ואני לאורך השנים ממש הרגשתי את זה יותר ויותר, וזה נורא נורא צייר אותי, הדבר הזה שהוא הוא פרדוקסלי, כאילו אני מרגישה אותו פרדוקסלי, כי אנחנו באים לבית כנסת כדי להתפלל לכאורה על מה שחסר לנו, ומה שיקר לנו, ומה שכואב לנו, ואנחנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את העולם הזה חסר, במקום שבית כנסת יהיה מקום נורא רך, נורא מכיל ומקבל, הוא הרבה פעמים הופך להיות עוד זירה של התמודדות, של צער בשביל אנשים. אז אני ככה כבר מאותתת את החלום, כאילו של באמת שיהיה מקום רך ומקבל, ושנבוא אליו כמו שאנחנו.
כן. אז אני רוצה להגיד עוד צורה שבה זה פרדוקסלי. כי האנשים שהכי זקוקים לקהילה, זה בדיוק מי שחסר לו. כי מי ש... כאילו, כולם זקוקים לקהילה. אבל אני יכולה להגיד עלינו... שהצורך שהקהילה בשבילנו היא עוגן מאוד מאוד משמעותי, ואני יכולה להגיד את זה באופן כללי, שאדם שאין לו משפחה, הוא זקוק מאוד לקהילה, וקשה מאוד להגיע לקהילה. ומשפחה שהילד שלה הוא עם צרכים מיוחדים, ואין לו טיפול בשבת, והוא לא נוטל את הטיפול התרופתי, או לא משנה מה, והוא בבית וההתמודדות בשבת הרבה פעמים, אני שומעת, היא הרבה יותר קשה, ובדיוק זה המשפחות שזקוקות למקום להגיע אליו, ולהתפלל בו ביחד ולהתקבל. והרבה פעמים הם מי שלא ירגיש בנוח, כי הילד מרעיש, כי הילד מפריע, כי הם לא נראים כמו כולם. אנחנו מגיעות לבושה שמתלווה הרבה פעמים, להורות, לילד עם צרכים מיוחדים ש...
כן, כי בית כנסת הוא גם מקום תפקודי כזה.
למאות.
כאילו אנחנו באים
השקט.
כדי לעשות משהו ושיהיה שקט, והמון המון פעמים רעש בכלל ורעש חריג אולי, כן? רעש שאולי לא נוח למישהו לשמוע אותו, ובכלל שקט והתרחשות שהיא קצת מתוחה, כן? יש איזו משימה לעמוד בה, אז יש ילדים או יש אנשים גם מבוגרים, שזה עצמו המתח שכרוך כאילו בדבר הזה, בתפקוד, במוחלטות שלו, בזה שזה זמן וצריך להספיק, אז זה יוצר איזשהו מתח שגם גורר אחריו איזשהם תגובות יותר קשות, או יותר...
כן.
אני גם חוויתי על עצמי, וגם רואה עם השנים הרבה מבוכה ובושה לפעמים, ולמה הילד שלכם לא מתפקד כמו שהוא צריך לתפקד. יש הרבה דברים שקופים, לא תמיד רואים את הלקויות, אז זה כזה, אולי אתם לא מחנכים אותו כמו שצריך, אולי לא דיברתם איתו שכדאי להיות בשקט, אולי, כאילו, יש איזה ביקורת באוויר.
ממש.
לפעמים אולי את גם מדמיינת את הביקורת, אבל...
אנחנו בוודאי מדמיינות גם, אבל היא גם הרבה פעמים נאמרת, או בצורת הצעות, לאיך אפשר לעשות את זה אולי אחרת.
נכון, אפשר לעשות פרק על הצעות, אולי תעשי ככה, אולי תעשי ככה, ככה הוא ישתף פעולה, ככה היא, אז באמת, ואז באמת השאלה היא איך יוצרים באמת חבורה שהיא לוקחת בחשבון, אני רואה, אנחנו מדברות על משפחות מיוחדות, שזה באמת צורך, אבל אני מרגישה שזה יכול לעשות חברה אחרת, שזה נכון לגמרי. על כולנו.
לגמרי.
כי גם אני לפעמים לא במיטבים, מאלף סיבות, ואני רוצה שיקבלו אותי בחיוך ושמחה, וכמו שאני, כשאני לא בטוב.
כן. זה מאוד, כאילו מיד אני חושבת על מה שדיברנו עליו בתחילת הפרק, על המפגש של צרכים המיוחדים עם צרכים מיוחדים אחרים, אבל אני חושבת את זה באופן כללי, על החוויה של להגיע למקום, אולי אני גם אתאר את הדרך שלנו, שהיכולת להיכנס למרחב שהכאב בו לפעמים כן מונח על השולחן, וכמה זה מאפשר להרגיש יותר בנוח.
כן, לפעמים מקטרים על זה שזה כבד.
כן.
אני חושבת, אבל שככל שנכנסים לחוויה יותר, אפשר כמובן להתווכח איתי, אבל זה לא כבד, כי גם אתה יכול. כאילו, אני לא צריכה רק לשאת את הכאב שלך. אני יכולה להניח שאת תשאי גם את הכאב שלי, ואז זה איפשהו מתאזן בין כובד לנסיעה משותפת. זה במרחב.
זה במרחב. אולי זאת הנקודה. אני אגיד שבשבילנו, בגלל שתפארת לומדת במסגרת לילדים עם צרכים מיוחדים, אז קודם כל הקהילה מאפשרת לקבוצה אחרת, כירות עם ילדים, שזה תמיד אחת המשימות של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים. אם היא במסגרת רגילה, אז תן לה קבוצת שווים, ואם היא במסגרת מיוחדת, אז זה תמיד מה שאנחנו שומעים. אז באמת חשוב לתת מעגל חברתי שהיא תוכל להיכנס אליו, שהוא ילדים שלומדים במסגרות רגילות. אז זה מאפשר את זה, אבל אני רוצה להגיד על זה שזה לא, כאילו זה הרבה מעבר לזה. כי כשמגיעים לבית כנסת כל שבוע, והמוגבלות מוכרת, כאילו זה כבר נון אישו, אז יש יכולת באמת להשתלב, להיות חלק באופן קצת יותר משפחתי. בלי מעמדי הכיתות והגילאים בבית ספר, נוצרת חבורה של ילדים הרבה יותר שוויונית ופשוטה ופחות תחרותית. זה כאילו, זה קורה בבית כנסת, וזה נורא מרגש.
זה קצת כמו בני דודים כזה, אני מרגישה.
כן, נכון.
שכאילו, לא יודעת, אתה ככה, אתה ככה, אתה חלק, כאילו, זה טבעי, זה ילדים שבאים, אז הם יודעים שהם רואים בחצר ככה וככה, וזה לא שאלה, וגם כולם שותפים במשחק באיזשהו אופן, לא בלי מאמץ שלכם.
לא בלי מאמץ, נכון, בוודאי, כאילו זה תמיד, לא יודעים תמיד, לא, אני לא רוצה להגיד תמיד, אבל יש שם, ברור שיש שם את התפקיד ההורי של להוריד חסמים, ולסייע לזה שההתרחשות תקרה בצורה טובה, אבל יש מקום נהדר להתנסות בו, מרחב התנסות כזה, בשבילה, מאוד מאוד בטוח.
ואני חושבת שאני בכלל, אני כללית מאמינה בזה בחינוך ובהורות, שמה שאנחנו נעשה ומי שנהיה, זה יעבור יותר ממילים, כאילו יותר מתתנהגו יפה לככה וככה. אני חושבת שאם חברת המבוגרים מתנהלת ככה, אז הילדים, זה טבעי להם, זה פשוט להם, אז אני אומרת, אני בזירת המבוגרים פה, שאני חושבת שהיא מאוד מאוד משמעותית בסוף, גם לאיך יראו הילדים שלנו. וגם להתעקש, אני חוזרת גם לנקודת הגיוון של העיר שאמרת, שגם קהילה תהיה מגוונת באיזשהו אופן, כל מיני גיוונים. אנחנו לא כולנו אותו דבר, וגם לאו דווקא באנו הנה בשביל השניים, שלושה חברים הטובים שלנו. כן. זאת אומרת, אם זה קורה, מעולה. אבל באמת, כאילו, אני נכנסת אולי טיפה לתיאוריה קהילתית, אבל קהילה לא נבנית בשביל שיהיו לי שניים, שלושה חברים טובים, כי זה, יש לי ממילא. היא נבנית כמוסד כדי שתהיה חברה, כאילו, מתוקנת. וזה מאוד מאוד שייך לדבר הזה.
ואני רוצה להגיד שזה לא בלי מחירים. כאילו, זה דורש. אני חושבת שזה קודם כל דורש את ההתכווננות. זה דורש את ההתכווננות. אני רואה את זה הרבה בצורה שבה בחרתם לפתוח ולהוביל את הקהילה, אבל אני רואה את זה עכשיו כקהילה חיה וקיימת שלפעמים משלמת מחירים מסוימים, או צריכה לעשות מאמצים במקומות שזה לא תמיד הכי נוח. אבל אני מסכימה שכשמצליחים להיכנס לזה ולהיות חלק מזה, ולהביא כל אחד גם את האזורים האזורים שלו, אז נוצר משהו מאוד, מאוד משפחתי, כמו בני דודים.
זה אולי גם מוביל טיפה לדבר על המושג נגישות. כן. שהוא ככה...
כן.
אני חושבת שפעם הוא בכלל לא היה. כשהייתי ילדה לא היה דבר כזה. ואחר כך היה דבר כזה, אבל זה היה, נגיד, לעשות רמפה. כלומר, היה, שזה גם היה שלב חשוב, כן? שאנשים יוכלו להיכנס למקום, יוכלו להגיע למקום, אבל היום אנחנו משתמשות בו כבר כן. הרבה יותר רחב.
נכון. אולי אני אגיד חוויית ילדות בשבילי, שגדלתי עם אישה שמאוד קרובה אליי, שהיא מתנהלת על כיסא גלגלים. זוכרת שהיינו מגיעות לחנויות במרכז העיר, ופשוט אין חנויות נגישות. כל חנות עם מדרגה אחת קטנה, ולא היינו יכולות להיכנס. אני באמת מרגישה שככה, כמובן שההבנה שלי עכשיו, מה זה אומר, הרבה יותר עמוקה, אבל עדיין, נגישות זה דבר אינסופי. כי זה בכל, בהמון המון פרטים קטנים, במדרגה הזאת שיש בעלייה לשירותים, או למשחקים, או לרצפה שהיא עקומה, זה במובן היותר טכני, וכמובן, כמובן גם בצורות אחרות.
יותר סמויות.
כן, יותר סמויות.
של התנהגות אפילו, כאילו כמה זה מטווח עבור כולם. זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה נגיד גם בענייני שמיעה, או בענייני ראייה, או לא משנה, כל אחד. ויש גם דברים יותר דקים, כמות הרע שיש מסביב, כמה גירויים יש. כן. זאת אומרת, כל אחד, וגם הניסיון שלי אומר שזה לא יכול להיות מונגש לגמרי.
לא יכול. נכון.
אבל עצם הדיבור על זה, זה כאילו בתרבות שלנו לרצות להנגיש, בתרבות שלנו לא לוותר לאף אחד. כולם שייכים פה, כולם יכולים לצאת לטיול. עכשיו, בסדר? בוודאי שיש לזה מחיר, כן? אני חושבת אבל שזה התקדמות של החברה האנושית.
מאוד, מאוד. הרבה אנחנו מדברים על זה, שכאילו זכינו לגדל את תפארת בעולם ובסביבה שיש בה הרבה הרבה נגישות, או רצון להנגשה. וכאן זה גם הרבה פעמים התפקיד ההורי, כאילו להיות הקול שלה, או לעודד אותה להיות קול של עצמה, אבל להיות, להסכים להגיד מה קשה, למה אנחנו זקוקים. אני יכולה להגיד שלנו זה הרבה פעמים מאוד קשה. לבקש הנגשה, או לבקש שדברים כאילו טיפה זה יהיה אחרת בשבילה.
אני חושבת שבכלל, לאנשים כמונו, מה זה בדיוק, אבל אנחנו חיים בחברה מצליחנית, ופתאום להיות זקוקים ולבקש עזרה, ולהיות לא מצליחנית, כאילו לרגע, זה התמודדות לא פשוטה, ואני חושבת שהיא במובן הזה, כל אדם שמוכן רגע להביא את קולו הנזקק, הוא עושה משהו מאוד מאוד גדול, גם עבור עצמו, אבל גם... זה חברה יותר נכונה, יותר מתוקנת. אנשים גם נורא שמחים לעזור, אגב. תמיד.
ממש.
אבל לא תמיד יש... בעיניי זה חלק מהתקשרות בין אנשים. אם אני אף פעם לא זקוקה, אז גם פחות קשורים אליי, ואם אני אף פעם לא נותנת, אז אני פחות קשורה, ו... לא יודעת, אני אגיד את זה רגע במילים של רבי נחמן, שאומר על צדקה, אבל זה נכון על הרבה דברים, על הרבה צדקות, שזה גלגל חוזר בעולם. היום אני נותנת, מחר אני מקבלת, והפוך. כשאני מסתכלת על זה ככה, זה מאפשר לי, מאפשר לי משהו. אני בתוך הגלגל הזה, לפעמים למעלה, לפעמים למטה, וגם הזולת. אין פה נותנים ומקבלים, זה לא הסיפור. אנחנו כולנו גם נותנים וגם מקבלים. וזה ודאי נכון גם על ילדינו, שיש להם המון מה לתת.
ממש, ממש. זה ממש, כאילו זה הכיוון שאני ככה חשבתי עליו. על זה שככל שתפארת גדלה, זה נורא נורא כיף, כי גם ברור שלה יש את הערך שהיא מביאה, והוא מאוד מאוד משמעותי וגדול. גם לילדים, גם למבוגרים, כאילו, כחברה בקהילה, אני רוצה להגיד, כחברה בקהילה, כאילו, המאור פנים או הנוכחות הזאת היא, כן, היא מייצרת משהו, ואני חושבת שהיא מלמדת אותי את זה. אני כאימא הרבה פעמים היא הרבה יותר במקום לא יודע מה לעשות עם הנזקקות שלו, אבל בסוף כשהיא נכנסת לחדר, אז, אז, אז היא, 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 זה מה שהיא מביאה. זה מאוד מאוד ברור לה שהיא מביאה. ואז גם הרבה הרבה יותר קל גם לבקש, כי אנחנו לגמרי רואים את שני הצדדים.
אני אגיד בעוד זווית שאני רוצה להגיד, כי זה פודקאסט של בית מדרש. אני רוצה שהקול הזה יצא מתוכו. כאילו, זה קול של תורה בעיניי. זאת אפשר לדבר על זה בערכים של אנושיות, ושתינו נמצאות בעוד מחוזות ומדברות את זה עם אנשים מכל מיני סוגים, והעולם המערבי מתקדם בזה וכו' וכו'. את באה מאזור אפילו...
אבל אנחנו רוצים בבית כנסת.
בבית כנסת, בבית המדרש.
אנחנו רוצים את זה פה.
כן, כן. האם תפארת תוכל לבוא הנה, להיות פה תלמידה? זו שאלה, זה היא עוד קטנה.
כן, לא.
אבל מותר לאתגר את עצמנו במחשבה הזאת, ברצון הזה, ברצון הזה. אז אני אומרת, בכלל, מה ילדה שצומחת ככה, מה האופק שלה? מה היא יודעת על האופק שלה? היא תוכל להיות כמו אימא, תלמידה בבית מדרש. אני אומרת את זה גם במובן המעשי, וגם... גם במובן המהותי, במובן המהותי, להגיד שזה כמציון תצא תורה, גם ממש. כזאת.
כן. אני גם אגיד במובן היותר רגשי, שהרוח והתורה והתפילה יכולים להיות עוגן, והעוגן הזה הוא כל כך נצרך, כי ההתמודדויות הן אינסופיות. ואם בשבילי יש לזה חלק כל כך מרכזי בחיים שלי, אז הייתי רוצה שזה יתאפשר גם לה. וזה לגמרי מתאפשר לה, ברוך השם, אבל זה מאוד מאוד לא ברור מאליו. כאילו זה, אני מרגישה שזה, אני בעיקר רוצה להגיד, צריך להתאמץ על זה. הנה, שפה של פה, אבל צריך לרצות את זה וצריך לראות את זה, כי ממש לא בכל בית כנסת, או הפוך, אבל זה קשה. זה הרבה פעמים קשה, זה דורש. זה דורש את התשומת לב, וזה דורש את להגיע ולפתוח. זה גם דורש מאיתנו כהורים להגיד, זה מרחב שאנחנו נמצאים בו. אבל אני לגמרי רואה את ההשפעה על התחושה של תפארת, שזה העולם שלה. היא מאוד מאוד מחוברת ואוהבת, אבל אני אומרת, זה העולם שלה. זה חלק מאוד מרכזי מהעולם שלה. התפילה, הסידור, הבית כנסת, היא מתמלאת בכוח. ואם דיברנו על איפה היא מזהה את עצמה, אז היא אוהבת. היא מאוד מאוד אוהבת.
איזה כיף, כיף לנו קודם כל, כיף לשמוע. כן, ואני חושבת, אני מעיזה גם ככה לפנות למאזינים. כאילו, זה עניין של לפקוח עיניים ולפתוח טיפה את הלב. לפעמים לראות שמי שלידינו באיזה מצוקה הורית או משהו כזה, כאילו להושיט שם יד, זה יכול להיות בחיוך, זה לא יותר. חיוך שאומר, כן, זה המקום שלך, בדיוק פה, בדיוק איתנו. לדעת בכלל שזה התמודדות, שזה עוד זירת התמודדות, שאנחנו גם לא חייבים אותה, לבית ספר הולכים. אבל בית כנסת יש לי גם את הפיתוי של להגיד, אולי אני אשאר בבית. אז אל תישארו בבית. ומי שמגיע, שנזכה לקבל אותו באמת בלב מאוד מאוד פתוח, מאוד רוצה.
אני רוצה להגיד, נכון, אומרים שצריך כפר כדי לגדל ילד. וילד עם צרכים מיוחדים הוא, כאילו ממש, אצלנו זה ממש מרגע הלידה, אבל לא משנה, יש כל כך הרבה אנשים בחיים שלנו, בחיים שלהם. המרפאים בעיסוק והפיזיותרפיסטים והמורות והגננות והקלינאיות. אז זה קודם כל, אולי אני אגיד על זה, על כמה זכינו להיות במדינה שזה קיים בה. תמיד יש מה לשפר ולעשות, אבל זה בהחלט... זה,
צריך להודות.
אני ממש...
עד שלא נזקקים, לא מספיק יודעים.
ממש,
זה נכון.
זה באמת... אנחנו לא... כאילו, אנחנו ההורים שלה, אבל אנחנו לגמרי חלק מחברה שלמה שעסוקה בה, לקדם אותה, ובכל הילדים האלו, המתוקים האלו, ובוודאי אני אגיד את זה גם על קהילה, כאילו שכן, שאנחנו כהורים, הרבה פעמים... נתרמים מאוד מהמבט, מהנוכחות, מהעיניים האלו הנוספות שככה רואות ואוהבות. אז כן, אני מצטרפת להזמנה.
תודה, תודה שבאת, הדס.
תודה רבה.
תודה שהייתם איתנו. אם יש הערות, מחשבות, יש פה מייל בקישור. אשמח לשמוע מכן ולהתראות בפרק הבא.